שלום לכולם. עצרנו באמצע פרק ט"ז, שראינו כמה נקודות שצריך להתבונן עליהן. לכאורה, זה הרי פרקים מאוד משונים. כאילו, זה רשימות של ערים, גבולות, מה כבר יש לדבר שם? תכף תראו שזה הופך להיות מסעיר ממש. עניין סוער. וראינו כמה נקודות מעניינות. אחד, שכנראה לשבט אפרים, יש איזה שהן שלוחות בתוך מנשה, מנשה יש לו זרועות כאילו לכיוון אשר ולכיוון יששכר. מעט מאוד ערים. שוב, כשמשווים את זה לנחלת יהודה, שמים להם מעט מאוד ערים. עוד בעיה שעלינו עליה בשיעור הקודם, זה בנות צלופחד שהן צריכות לבקש באופן מיוחד, וכאילו להזכיר ליהושע וללעזר הכהן שמשה הבטיח להם נחלה. הן נורא דואגות לזכויותיהם. ודורשות את זה, למרות שכנראה לפי מה שמסופר בתורה כבר יהיו נשואות ויכולות לשלוח את בעליהם לקבל את הזכויות. ואפשר להגיד את זה בצורה חיובית, להגיד הנה רואים מה זה אהבת ארץ ישראל, הם רוצים כן, לקיים. מצד שני אפשר להגיד שהם צריכות לבוא עוד פעם במיוחד, משמע שהיו כנראה אנשים שלא אהבו כל כך את הפסק הזה של הקדוש ברוך הוא. הם אמרו מה אנשים יורשות, מה זה שגם הבת שלי תקבל, כן? זה פסק מיוחד שהם קיבלו. עכשיו בואו תראו פרק י' ז' ונקרא את סוף הפרק, וכתוב שם כך: ולא יכלו בני מנשה להוריש את הערים האלה, ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת. זאת אומרת, צפון השומרון בואכה עמק ישראל, לא הצליחו בני מנשה להתיישב בו. ושוב, זה מה שאמרנו בשיעור הקודם, המשולש המצרי, בית שען מגידו, כלומר כל הקו הזה שבית שען מגידו, שולי עמק ישראל הדרומי, תענך, הם לא הצליחו לרשת אותו. הכנענים נשארים שם. ובהמשך תבינו למה. למה היה קשה לרשת אותם, למה הכנענים נשאר שם. אז בואו נראה. ויתנו, כן, והיה כי חזקו בני ישראל. ויתנו את הכנעני למס והורש לא הורישו. זה גם דבר שסופר עוד פעם בספר שופטים, סוף פרק א' של ספר שופטים, שהם לא הורישו, ומה בעצם המניע של האי ההורשה. עכשיו בואו תראו, האקשן מתחיל. פסוק י' ד'. וידברו בני יוסף את יהושע לאמור. אז קודם כל, כל פעם שכתוב בתנ״ך, הביטוי וידברו את, משמע? דיבור קשה. כן? ואני אומר למישהו, תשמע, יש לי דיבור איתך, וכן, זה עושה דפיקות לב קצת. אני רוצה לשוחח איתך על משהו, זה נעים. אני רוצה לומר לך משהו. לא, יש לי דיבור איתך. אני רוצה לדבר איתך. זה הרבה יותר קשוח. הם באים לדבר את יהושע לאמור. כן? ותראו שכל משפט דיבור כזה שמתחיל בשאלה כזאת, רטורית, אז אתם כבר מבינים שהולך פה משהו לא טוב, משהו לא טוב מריח פה. ויאמרו לאמור, כן, לאמור, מדוע נתת לי, וכשכל כך הרבה אנשים מדברים בגוף יחיד, זה שוב מראה משהו על אופיים, מדוע נתת לי נחלה גורל אחד וחבל אחד, ואני עם רב, אשר עד אשר עד כה ברכני אדוני. לפי התחשיבים שאנחנו עושים, אוטוטו, יהיה פה פיצוץ אוכלוסין. לא נוכל לגור פה בכלל. מה זה הנחלה הפצפונת הזאת שנתת לנו? יהושע בן נון מגרד בראשו ומנסה להבין מה הם רוצים. מה זה נחלה? נחלה קטנה נתת לנו. אז בואו נמשיך לקרוא. ויאמר להם יהושע, אם עם רב, תודה רבה, אם עם רב אתה, עלה לך הירה, ובראתה לך שם בארץ הפריזי והרפאים, כי עץ לך הרפאים. יהושע בן נון מנסה להבין מה הם רוצים. הוא אומר להם, חבר'ס, אם אתם עם רב, למה הוא אומר אם אתם עם רב? מה השמע? לא, זהו, וזה המשפט הבא שהוא יגיד להם. אבל מה זה אם עם רב אתם? אם עם רב אתה. זאת אומרת, הוא מפקפק, בדיוק, הוא מפקפק בעובדות. הוא לא מקבל את העובדות כמו שהם מציגים אותן. אנחנו כל כך הרבה, אפשר עד כה ברכת הוא השם, מה נתת לנו גורל אחד, חבל אחד, ממש צעקות, דרישות. אז יהושע בן נון רגוע, הוא אומר להם, אם עם רב אתם? אני לא רואה שאתם כל כך הרבה, כמו שאתם אומרים. אבל אם לטענתכם אתם עם רב, אז מה הבעיה? שנסו מותניים. שנסו מותניים, עלה לך הירה וברתו. מה הוא מציע להם לעשות? לעבוד. שנסו, בשבילו שרבולים, תלכו לכרות יער. האמת היא שבימים ההם לכרות יער, זה לא עבודה קלה בכלל.
לא היה מסור חשמלי.
ולא רק שלא היה מסור חשמלי, גם לא היו טורקים קודם, שגמרו את היערות עם המסורים, לא חשמליים שלהם, אבל עם הרכבת שלהם. ועצים, אם רוצים לראות עצים כפי שהם פגשו כשהם באו לפה, עצים מבריאת העולם, הם פגשו עצים מבריאת העולם.
עצים,
עצים ערבים. אנחנו פוגשים עצים, היום גם יש איזה מקומות שבהם עצי אלון, הם משהו כמו קרוב ל-6,000 שנה, זה גם עצי בריאת עולם כאלה. ולמשל בהר דוב למעלה, לא כל כך נותנים לטייל שם לפי מצב הביטחון. אני חושב הקדוש ברוך הוא. עשה יער גדול. נטע גן בעדן, כתוב.
אז ההערות הגדולים זה טבעיים?
כן, כן, ההערות הטבעיים. לא היה קקל, כזכור. נכון, נכון. בכל אופן, הוא מציע להם באמת לעבוד, לעשות את הדבר הזה. תחרטו את היער, כי עץ לך הר אפרים, אז בבקשה. אם אתה לא מסתפק בהר אפרים, אז תברא את היער. יהושע בן נון נותן לשבט שלו, זה השבט שלו. שלו ושבט אפרים ושבט מנשה. בני יוסף, הם באו ביחד, כולם. אגב, למה הם באו מאוחדים? כדי לעשות רושם שהם עם רב. הם רוצים לעשות רושם שהם עם רב. אתם נזכות ותכף תראו מה הם בעצם מבקשים, מה הם רוצים, מה הם באים אליו בתלונות, אז מה אתם רוצים? ויאמרו בני יוסף, לא. אתם חושבים על יהושע בן נון. הוא אומר להם משהו לעשות, והם אומרים לו, לא. בלי לפחד, זה הבן אדם שהעמיד את השמש, קרא את הירדן, ועשה עוד כמה דברים, הפיל את חומות יריחו. הוא מציע להם לברות את היער, מדבר אליהם יפה, ואומרים לו, לא, לא ימצא לנו ההר, ורכב ברזל בכל הכנעני היושב בארץ העמק, לאשר בבית שען ובנותיה ולאשר בעמק ישראל. עד כאן דבריהם. מה הם רוצים עכשיו? מה הם רוצים? מה הם רוצים? מי מבין או מבינה מה הם רוצים? יפה. יש מושג שהיה פעם בקיבוצים. יש פה מישהו שפעם חי בקיבוץ. רק אני כנראה. גם אני לא הרבה זמן, חצי שנה. מהרגע שנולדתי עד שהקיבוץ הפך למושב שיתופי. אבל היו לי בני דודים בקיבוצים והכרתי את המנהג הידוע. שכשיש תורן שמחלק את האוכל, נכון? יש תורנות רפת, חליבה, יש תורנות גדש, יש תורנות איסוף ביצים בלול, יש כל מיני תורנויות בקיבוץ. ויש גם תורנות חדר אוכל. צריכים לאכול גם. אז יש להם כלל כזה, כששולחן של אנשים שחזרו מעבודה וילדים ומשפחות, ומישהו מהשולחן מרים את המגש הריק. התורן שעומד בפתח המטבח רואה את זה, ניגש אליו, הוא יודע שמה הוא רוצה, לפי המגש, מה שהיה מונח על המגש, הוא רוצה עוד. הוא רוצה תוספת פירה, תוספת שניצלים, מה שנותנים באותו ארוחה. ואם הוא מרים מגש, ועל המגש יש איזה חתיכת עוף, צלחת עם עוף. מה התורן יודע להגיד? להבין מיד, זה מושג קיבוצי שקראו לו במקום. הוא לא רוצה את העוף, במקום העוף הוא רוצה שניצל. זה מושג קיבוצי. כל מי שחי בקיבוץ אי פעם, שתראו לו מה זה במקום, הוא יגיד לך, ברור, אני יודע בדיוק מה זה. חוויה של קיבוץ. זה מה שהם עושים ליהושע בן נון. הם או רוצים תוספת, להתרחב לעמק ישראל, בלי לוותר על מה שיש להם, או שהם רוצים החלפות, במקום. לא יימצא לנו ההר. למה לא יימצא להם ההר? ההר לא פתרון בשבילנו, הם אומרים לו. אבל זה שטח עצום. הם מקבלים שטח ענק. 3 נחלות. למה לא יימצא להם ההר? מה הם רוצים? בגלל היער האבות שיש שם. הם עשו סיור בנחלה, צ'יק צ'ק, תוך יומיים, שלושה, הם הבינו מה הם קיבלו, איזה חבל ארץ יש בידם. והם ישר באים במחאה ובצעקות ובתוקפנות אל יהושע בן נון ואומרים לו, מה נתת לי? מה זה, אני נתתי לכם? אני נתתי? מה נתת לי? הרי זה לא יאומן להגיד כזה משפט ליהושע בן נון. כי מי נתן? הקדוש ברוך הוא, יעקב אבינו, והגורל. זה הכל. ביחד. אני? מי אני בכלל? מה נתת לי? זה קצת מזכיר. אני בכלל אומר, פשוט נעשה סיכום על ספר יהושע עוד כמה שבועות או חודשים שנגמור. אז אתם תראו שיש הגבלות מדהימות בין המסופר על יהושע לבין המסופר על משה. אז הנה פה זה אחת ההגבלות. מה זה הגבלה? איפה ההגבלה פה? מה נתן? למה הליטנו ממצרים? הם אומרים לו, למה הוצאת אותנו ממצרים? אני הוצאתי אתכם ממצרים? מה, שכחתם מי העלה אתכם ממצרים? אני? או להגיד למשה, למה הליטנו מארץ מצרים? אותו דבר פה, למה נתת לי גורל אחד? חוצפה. אני נתתי לכם? בסדר? עכשיו תראו איך יהושע בן נון, הרי אני, אם אני הייתי שם, הייתי עצבני חבל על הזמן. יהושע בן נון שומע מה הם טוענים, נושם אבוק, לוקח נשימה, ותראו איך הוא עונה להם עכשיו. עכשיו שהוא הבין מה הם רוצים, הרי אם רוצים החלפה, מה זה אומר? הם רוצים לוותר, ויתור, הם מוכנים לוותר על זה מלכתחילה. שמישהו ייקח את זה. אבל אם הם רוצים משהו במקום, אז מה זה אומר? שהם רוצים נחלה של שבט אחר. אז מה הצידוק שלהם לעשות את זה? אומרים, אף אחד פה עוד לא החליט, עוד לא חילקו. אף אחד לא יודע איפה הנחלה שלו, אז מה זה משנה? אז תעשה החלפה, מישהו אחר יקבל את היער. אנחנו נקבל את עמק ישראל. הם רוצים את עמק ישראל. אגב, יש עוד בעיה, שנס גדול שהיא הייתה פה, כי אחרת הם לא היו באים אליו בכלל. איזה עוד בעיה יש פה? יש להם מרכבות ברזל. זה מסביר למה לא הצליחו להוריש את בית שען, ואת גזר, ואת מגידו, ואת תענך, את זה לא הצליחו להוריש. למה? כי לכנעני יש שם מרכבות ברזל, והם לא מעיזים להילחם נגדם. אז מזל שיש שם הכנעני מרכבות ברזל, כי אחרת הם בכלל לא היו באים ליהושע בן נון, הם היו פשוט מתיישבים בעמק ישראל, והבאים בתור, הם היו אומרים להם, חבר'ס, נו, אז מה עם הגורל? אתם שם, אנחנו פה לפניכם. תפסנו קודם, הם יגידו להם. אז נס עשה הקדוש ברוך הוא שהשאיר את ה... כן, תרבה עליך חיית השדה, אתם זוכרים? הקדוש ברוך הוא אומר, מעט מעט הגרשנו מפניך, פן תרבה עליך חיית השדה. אתם תהיו כמו חיות שדה. אתם תרצו לקחת לשני. נחלה שלי, אני הייתי קודם, כמו זאב שמסמן את הטריטוריה שלו וצורח כל הלילה, זה שלי, 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 שלי. התנים והשועלים וכל החיות השדה הללו. אז לכן, מעט מעט הגרשנו, עד אשר תפרה ואז... תירש את הארץ. פה רואים שזה ממש בלם אותם מלשדוד נחלה של מישהו אחר. שתי בקשות. לא יודע איך הגעת למסקנה הזאת, אבל זה מה שאני, כשאני מלמד את ספר יהושע, כשחוזרים חזרה מספר שופטים ומשתלשלים לתוך ספר יהושע, ככה אני עושה כשאני מלמד ספר שופטים, כדי לענות על השאלה, מדוע יהושע בן נון לא מינה יורש תחתיו, נגיע לזה בסוף הספר, ואז אתה מגיע למקום הזה, ואתה רואה שהם רצו כנראה עוד משהו. הם לא רצו רק החלפה, הם לא רצו רק משהו במקום היער, הם גם רצו שיהושע בן נון ייתן הוראה לבני גד ובני מנשה, בני גד ובני ראובן וגד וחצי המנשה, פקודה לכבוש להם את הכנעני. או איתם ביחד. שזה קצת יותר אצילי, אתה אומר. אני מוכן להשתמש בצבא, אני גם מוכן לשרת בו. אני חושב שאם איזה קצין בצבא ישפץ את ביתו בעזרת הפלוגה, יכניס אותו לכלא יחד עם ה... זה לא יקל את עונשו. מה אתה עושה עבודות ציבוריות בשביל עצמך? תכבשו! אבל זה גם לא שלכם, אז אל תכבשו. שני דברים הם רצו. אחד, לשדוד, ושניים שיעזרו להם. עכשיו תראו מה עושה יהושע בן נון. כן, נס גדול שהם צריכים סיוע, כאחרת הם לא היו באים בכלל. ותסתכלו עכשיו מה אומר להם יהושע בן נון. ויאמר יהושע אל בית יוסף, לאפרים ולמנשה. אומר להם, חבר'ס, בית יוסף, עלק, אתם אפרים ומנשה. מה הוא רוצה להזכיר להם בזה, עם היד ככה והיד ככה? אתם לא קיבלתם גורל אחד, אתם קיבלתם שניים שהם שלוש, נכון? כי ראינו בתחילת הפרק, יוסף הוא הבכור, מיד הילדים שלו הופכים להיות כראובן וכשימון, יעקב הבטיח להם, נכון? ומנשה שהוא הבכור של יוסף, גם מקבל פי שניים, מקבל בגלעד ומקבל פה, בעמק חפר. אז על מה אתם מדברים? אתם לא שבט אחד שקיבל גורל אחד. אתם שבט אחד שקיבל שלושה. שלוש נחלות, שלוש גורלות. לאמור, עכשיו תראו איך יהושע בן נון, איך אני קורא את הפסוק. לאמור, עם רב אתה, כוח גדול לך. יהושע בן נון, נפקחו לו העיניים. אז החבר'ה האלה שם שניסו לעורר אותו, נותנים צ'פרה אחד לשני, עושה לו ככה, אתה רואה, הזקן מבין משהו, לאט, אבל בסוף הוא מבין. הוא שיחק אותה, כאילו הוא איתן. הוא אומר לחבר'ס, הוא לא שמתי לב, אתם באמת הרבה. לאמרב אתה, וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד. או, אומרים, או, עם חיי. הבן אדם הבין מה רוצים ממנו. צודקים? הוא אומר, כאילו, בציניות, אתם תראו, עושה את המהפך. אתם צודקים, לא תקבלו גורל אחד. נכון. אלא מה תקבלו? בבקשה. הוא אומר להם רשימה, מה תקבלו? אחרי שהוא ריקח אותם קצת, ועכשיו הם, עשי ככה, נו יופי, סוף סוף הוא הבין. הוא משלנו, הוא ייתן לנו את מה שאנחנו רוצים. ואז הוא אומר להם ככה, תסתכלו, עם היד. כי הר יהיה לך, הם רצו את ההר. איי, מצא לנו ההר. אבל לא רוצים את ההר, את ההר הם רוצים שייתן למישהו אחר. תן לנו את עמק ישראל. ההר אתם תקבלו, אחד. כי הר יהיה לך, כי יער הוא ורתו, הם רצו לבאר את היער. קדחת, לא רצו לבאר את היער. הוא אומר, אין בעיה, תקבלו אחד, הר, שניים, יער, כי תברו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני, כי רכב ברזל לא, כי חזקו. מה הוא אומר להם? אתם תקבלו שלוש נחלות, אין שום בעיה, אתם מגיע לכם, אתם המונים, וואו, באמת, כמה שמגיע לכם. תקבלו את ההר, שזה נחלתכם מגורלכם, תקבלו את היער, ניתן לכם גם את היער, שלוש נחלות, תראו איזה עשירים אתם, תעבדו, תחרטו את היער, יש לכם שטח מכובד, ותקבלו את תוצאותיו כש... תכבשו את הכנעני בעמק ישראל, אז תוכלו לרדת על התוצאות, מה זה תוצאותיו של עמק ישראל? השוליים, המורדות מג'נין לכיוון אפולה, את זה תקבלו, אבל עמק ישראל? בשום אופן לא. אבל יש שם כנעני, תכבשו אותו. גם עזרה לא תקבלו. עמד כמו ברזל. לא זז מילימטר. עמד מולם כמו ברזל. קודם כל רואים את המנהיגות של יהושע בן נון. אחים שלו, השבט שלו, והוא לא זז מילימטר. אי אפשר להזיז אותו. כן? ותראו את המשחק המנהיגותי שהוא עשה להם. כן? הלופ הזה. שבהתחלה הוא ניסה בטוב, והוא רואה שזה ממש... לא בכיוון בכלל, אז הוא שיחק אותה. אמר להם, אתם מגיע לכם, אתם רוצים? כן, תקבלו, אתם צודקים, מגיע לכם. ואז הוא אומר להם, כלום אתם לא מקבלים. מה שאני נותן לכם? הר, יער ותוצאותיו, כי אתם תעשו את כל העבודות האלה בעצמכם. והוא, הם שותקים. היו באלם קצת מיהושע בן נון. אגב, מאיפה החוצפה הזאת? אז החוצפה שאין כדוגמתה. קצת מזכיר פה את קורח ועדתו. נכון שמשה אומר להם, רב לכם בני לוי, גם הוא הרי לוי, גם לי אין זכויות, מה? מה אתם רוצים להיות כהנים פתאום, השתגעתם? זה שייך למישהו אחר.
הם מערערים על התורה
של כיבוש? כן, הם רוצים לפתוח את הכל מחדש. תן לנו נחלה אחרת, לא רוצים את זה. הנה לכם הקנאה מפרק תתוו. הם גילו ששבט יהודה, הם יודעים את זה כי הם לחמו שם, כולם לחמו שם, בפרק י' כולם לחמו, כל ישראל עמו, כל ישראל עמו, כל ישראל עמו, והם ראו איזה שפע של ערים בנויות ובורות חצובים ומטעים נטועים. שריל הגפן עירו לסורקה בני עתונו, הם לא צריכים לבנות שם כלום, לא לנטוע שום דבר, קיבלו הכל מן המוכן, הכנענים עשו להם את הכל. מיוחוסים, שבט יהודה. באים שבט אפרים ומה הם רואים מול העיניים? אין פה יישוב כנעני אחד. יש, שכם. אבל שם יש כנעני שלא מגרשים אותו. זה אנשים שיעקב השאיר אותם כשהוא ירד מצרימה. ליבאי המלך שכם וכל חבריו. אז עצם אין להם כלום, חוץ מהיישוב תפוח ובית אל. עכשיו אתם מבינים למה יש ערים מבדלות בתוך אפרים, בתוך מנשה? כי שבט אפרים נמצא במצוקה מאוד גדולה של מקום. הוא לא סס מהר לבנות ערים, לשבת בהם. אז איפה הוא יגור? אז בינתיים הוא מתעלק על השכנים. מתעלק על השכנים. כן? בהמשך נראה בספר שמות שהוא כבש את בית אל לבנימין, פה יש לו ערים מבדלות למנשה, הוא לא עץ מהר לכבוש את היער ולברותו. הוא לא ממהר. אגב, איפה רואים שיש פה יער ענק? יש כמה ראיות לזה מהתנך. קודם כל, אם אתם זוכרים את הסיפור של מכירת יוסף, שהוא הולך מחברון לשכם, והבנים של יעקב אומרים לו, זאת מצאנו הקרנה, נכון? אומרים לו, זה כותונת עם דם של עז, והוא אומר, כותונת בני, טרוף טורף יוסף, חיה רעה חלתו. מה הוא חושב? הוא עובר את היער הגדול מחברון עד, מירושלים, פחות או יותר, עד שכם, דותן, והכל שם יער, אז חיה רעה, חלתו ביער, מסוכן להסתובב שם, שם החיות רעות. אנחנו מכירים את היער הזה, קודם הזכרתם אותו בשיעור הקודם, מאלישע. יש שם יער, ותצאנה שתיים דובים מן היער, כשהם עולים מיריחו לכיוון בית אל. מי עוד רץ את המסלול הזה? מיריחו לבית אל, והוא נמלת הסעירתה. סעירתה זה חורש. מי נמלת הסעירתה? מיריחו, עיר התמרים, לכיוון הר אפרים? אהוד בן גרה. אחרי שהוא רצח את עגלון, הוא יוצא למסדרון, רואה שהם מתמאמים, עד התמאמם, הוא עובר את הפסילים, ושם הוא מתחיל לרוץ הסעירתה. נמלת הסעירתה, סעירתה זה יער. אז הנה עוד פעם, בדרך העולה מהבקעה לכיוון הר אפרים, יש יער אבות. איפה עוד מוצאים את היער האבות הזה? הכי, הכי בולט, והכי אמתני, והכי מזעזע. עם אבשלום. המלחמה מתרחשת בבקעת הירדן. ואיפה נהרג אבשלום? הוא נתפס בשערו באלה הגדולה, הפרד עובר, פרדה עוברת, והוא נשאר תלוי בשערו באלה, ואז יואב הורג אותו, וזה נגיד. וכתוב שם עוד פסוק מזעזע, שיותר אנשים מתו מהיער מאשר במלחמה. איך היער הזה היה? אגב, שרידים שלו היום, זה יש ביער צפה. ליד, שהייתה השריפה עכשיו לא מזמן. ליד... לא, אז אתה רואה שלא. זאת אומרת, ברור שאחרי שהטורקים ברו כאן את כל היערות, חוץ מאזורים של קבר שייח וכאלה מקומות קדושים, אז נשארו לנו שרידים של יערות עד כאלה, יערות ענקיים, שמורות קטנות כאלה. אבל מה שבעצם אפשר את זה, קודם כל זה מראה שכנראה גם היה תנאי אקלים טיפה שונים, ו... ובקעת הירדן, אם יורד בה קצת יותר גשם והיא חמה, אז זה ממש חממה נהדרת ליער, כמעט סוואנה, כמעט... ואנחנו יודעים שבתקופות קדומות יותר היה פה סוואנה. היה פה ממש עריות וחיות יער.
זה
ידוע שהיער,
עריות, דובים.
נכון. איפה עוד רואים את זה אגב? את היער, ממש בצילום אוויר. כמו שלפני 50 שנה, מלחמת השחרור, עד היום, עדיין אפשר לראות את הקו הירוק בשני מצבים.
למה
קוראים שהקו הירוק בגלל ה... קודם כל, זה כנראה בגלל הייעור של קק"ל, זה כבר בימינו. כי אצלנו משקיעים המון ושותלים עצים. חבל לכיש, כולו מיוער. מודיעין, כל האזור של מודיעין יש יער בן שמן. ואני חושב ששירתתי בלבנון, אתה רואה למה זה קו ירוק. אתה נכנס ללבנון, אין עץ, אין עצים.
בלבנון אין
עצים? לא, יש מקומות הגבוהים שיש שם כמה ארזים.
אז למה אתה אומר
ארזי לבנון? ארזי לבנון נמצאים יותר צפונה. אבל דרום לבנון, כל הגבעות שלא גרים שם ליד מעיינות, שיש להם בתי גידול ומטעים, דובדבנים וכאלה דברים, זה יותר בהר למעלה, הכל שומם, אתה לא רואה עץ אחד. קטעו
את ארזי לבנון לבית המקדש.
אבל זה יותר צפונה.
יותר צפונה.
לא, לא, לא. לא, הסיבה היא של...
היה 100,000 קורטי עצים, מה זה?
תדע לך שעוד דבר ששמנו לב בלבנון ששירתנו שם, שאין שם ציפורים.
ציפורים.
אתה לא שומע ציוד של ציפורים.
לא
מתעורר בציפורים, כי אין ציפורים. עכשיו, יום אחד עשינו פטרול באיזה כפר דרוזי, ואתה רואה ילד בן 10 עם רובי אוויר. ומה הוא מחפש? ציפורים לצוד, הם פשוט הורגים ציפורים.
ציפורים
ברחו אלינו. כן, הם עוברים, הם כבר לא עוברים מהלבנון. הם ישר, כל הציפורים הנודדות עוברות ישר נכנסות אלינו, לא עוברות מהלבנון. אין שם נדידת ציפורים
שם כלום. ילד בן 10, כל הם... ילד בן 10 צעד.
כן, ציפורים. כן, עושים מלכודות, עושים זה, אין ציפורים, אתה לא רואה, לא חוכיות, לא דרורים, לא כלום. הם לא, הם רוצים לחיות. אתה עובר את הגבול, ישר יערות, ירוק, מטעים, וציוץ של ציפורים. זה ההבדל בין... אז איפה רואים את זה? עוד תצלום אוויר, זה דבר מדהים. טייסים סיפרו שאם אתה נכנס לארץ מכיוון מערב לכיוון מזרח, אתה ממש רואה את ארץ ישראל זוהרת. זוהרת כולה. למה? בגלל דודי השמש. דודי השמש הרי מכוונים לדרום מזרח. אז מטוס שבא ונכנס, מטוסים צילמו את זה, אתה ממש רואה כאילו איזה קרן אור עולה לשמיים, ממש על הגבול של הקו הירוק. כי הערבים לא מזיקים דודי שמש, לא מעניין אותם. היום קצת יותר, כי אנחנו בכל זאת הרגלנו אותם קצת לתרבות שלנו. וגם בלילה, כשהיו טסים מעל מדינת ישראל, היו ממש רואים, אתה יכול לצלם לפי האורות של צמתים, של יישובים, לכפרים הערבים, לא היה תאורה, לא היה דבר כזה תאורה, מי הדליק שם תאורה, מי סידר להם פנסים ברחוב, חשמל לא היה להם, מים זורמים לא היה. כל זה רק אחרי הכיבוש, המשחית, הם קיבלו פתאום. אז ממש היו רואים את זה. עכשיו, כשעושים תצלום אוויר של פרק י"ב בספר יהושע...
הם יודעים בזה, רגע... הערב, מה זה, השמאל הזה,
לא חשוב. וכשרואים את פרק י"ב, זה מפת הערים של יהושע בן נון לחם נגד מלכיהם וכבש אותם. אז אם תעשו מפה אילמת של ארץ ישראל, ותסמנו את המקומות של היישובים האלה, איפה הם מופיעים, אתם תגלו פתאום שמרכז הארץ, מירושלים, בית אל, ירושלים בית אל שזה די קרוב, עד שכם, שזה צפון, ואת שכם לא כבשו, היא לא מופיעה שם כי היא לא כבשו אותה, אנחנו יודעים שהיא קיימת, כי יישוב פעיל, יש רק נקודה אחת באמצע, תפוח. רק תפוח, העיר אחת, תפוח, בלב היער. זאת אומרת, אתה רואה קטע אפל. אם היו אומרים, כל עיר תדליק אור, היו מדליקים, היית רואה צ'יק 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 פנסים מדלקים. נכון? כל החלק האמצעי של ארץ ישראל, כל החגורה של ארץ ישראל, אין שם אף יישוב. יש שם רק יער אבות וחיות טרף. אז לכן, שבט אפרים בייחוד, וגם שבט מנשה, שגם הוא, יש לו חלק מהיער הזה. ימינו, אתה מבלבל את התקופות. אנחנו מדברים עכשיו על פרק י"ב בספר יהושע. וזה הסיבה שהם באו ליהושע בן נון, אמרו לו, אנחנו לא מוכנים לקבל את הדבר הזה. מה זה, אנחנו באנו, ממצרים היינו עבדים, לפרעו. ומה נראה לך, שאנחנו נבוא לפה ואנחנו בעבדות? באנו לארץ ישראל להיות עם חופשי בארצנו. נא לספק לנו מקום אחר. דרישה שכזאת. לא נעים לסיים את השיעור בהיגד הזה, אבל זה מה שהתנ"ך מספר. עד כאן, לילה.
למה לא נעים? זה מצוין.